יום חמישי, פרשס בחוקו ישי, 40 יום לעומר. יש לנו רבותה היום תוכנית מלאה וקדושה, סיפורים מעניינים, המדורים הקבועים, ענייני הלכה, פרשת שבוע, וכולי וכולי, אז בואו נתחיל. באוצר היהדות יש סיפור שסיפר הרב זילברשטיין, הרב יצחק זילברשטיין, מעשה מופלא שקרה עם הרב שמזל מנוירבך. סיפור שממנו אנחנו יכולים ללמוד על צחצחות נפשו של רב שלמה זלמן אוירבך. אחיין שלו, אחיין של רב שלמה זלמן אוירבך, היה יתום, יתום מאב ואם. וכמובן שהדוד, הדוד הגדול רב שלמה זלמן, דאג לו לכל הצרכים שלו. כשהוא נכנס לחופה עם בת גילו, אז מורן שימש לו כשושבין. החתונה התקיימה בתל אביב. גם החתן וגם הכלה התגורו באותו בתקופה הראשונה בעיר הזאת. והנה מספר החתן, כולם היו בטוחים שבגמר החתונה, רב שלמה זלמן הדוד ייסע חזרה לבית, שכונת שערי חסד, נו, מה שייך, מה יכול להיות? אבל אחרי החתונה היה הפתעה גמורה, רב שלמה זלמן אוירבך אומר לו שהוא רוצה להישאר בלילה בתל אביב. מי שהכיר את שלמה זלמן, את הקביעות שלו, תורה ותפילה, הוא ידע שהלילות שלו, מחוץ לחומות, היו ממש ספורים ביותר, אם בכלל. הכיר ירושלים שכאלה, שכל המהות שלהם והגדלות שלהם ספוגה בירושלים של מעלה, קשה להם מאוד, קשה להם מאוד לשעות בעיר אחרת. ולמרות הכל, רב שלמה זלמן נסע את אותו לילה בתל אביב. במשך השנים, המשיך לספר אותו אחיין, לא ידעתי מה הייתה הסיבה שזה גרם לו להישאר בתל אביב. ברבות הימים, שגם אני זכיתי להתעסק בצרכים של איזה בחור יתום, והבאתי אותו לחופה, אז רב שלמה זלמן קרא לי, והוא אמר לי, אני מקווה שתנהג עם החתן היתום כמו שאני דאגתי איתך, כמו שאני נהגתי כלפיך. וכשלא הבנתי אל מה רומזים דבריו, אז רב שלמה זלמן אוירבך הזכיר את אותו שינה שלו בלילה בתל אביב, והוא הסביר שכל חתן וכלה, מקבלים מתנות, מקבלים הרבה מתנות ביום הנישואים. אחד הרגעים המשמחים אחרי החתונה, שהזוג הצעיר פותח את המתנות, מתבונן מהם, ואחרי זה הוא ניגשים להראות זה להורים, מצד החתן, מצד הכלה. אבל אתה אמר לו, רב שלמה זלמן, לא יהיה לך אבא ואמא, וידעתי שהרגע המשמח הזה של הצגת המתנות בפני ההורים יימנע ממך. לכן אני הסכמתי בדעתי שלמרות הקשיים שכרוכים בזה, אני אשאר בתל אביב בלילה שאחרי החתונה שלך, כדי שתוכל להראות לי, לשושבין שלך, את אותה מתנות שקיבלת. גדלותם של גדולי ישראל. ואף גם זו הסביעו יויסום בארץ אויביהם, לא מאזתים ולא גאלתים. במוסף קודש, מוסף שבת קודש של יתד נאמן, נובע שם דברי החזון איש, שהוא הצביע על דברי הגמורה במסכת מגילה, על הפסוק, ואף גם זויס ביויסום. אז הגמורה אומרת, שהמתי להם בית רבי וחכמי דורות. ואמר החזון איש, הקדוש ברוך הוא אמר לכלל ישראל, הנה יש לכם דרבי ועגר, יש לכם דקזית החוישן. מסופר על איזה יהודי ירושלמי שהגיע לסטייפלר, וביקה את מר גורלו, שמציעים שידוחים לבת שלו, ואין לו כלום. וגם המשפחה, גם המשפחה של החתן ענייה ביותר. בכל זאת הסטייפלר המריץ אותו לסיים את השידוך, והוא אמר לו שבעבר היה שידוך כזה עם רבי ספלר, שהוא השתדך עם משפחה ענייה, והצדדים, משפחות של החתן והכלה, התייעצו עם ראש חכמי הקלויזר המפורסם בברודווי, זה היה הגאון רב חיים צנזר, שהוא ייעץ לקיים את השידוך, ואפשר הבעל ימשיך לאכול אצל ההורים שלו, והכלה תמשיך לאכול אצל ההורים שלה. וככה עשו. אתם יודעים מי נולד מהשידוך הזה? רב אריה ליבה כהן אלר, בעל הקצס החוישן, ששמייצה ואבני מילואים. אנחנו מגיעים למדור הנפלא, קניין חוכמה פרקי אובס. אומרת המשנה המפורסמת, אפוך בו ואפוך בו דקולה בו. ובו תך הזה. יש פה עוד סיפור נפלא מהמוסף יתד נאמן, סיפור שסיפר רב שמואל גריינמן, גיסו של מורן החזון איש, באחד הלילות דפק יהודי על הדלת של החזון איש. היה ממש עובד עצות. הילד הקטן מאושפז בבית חולים, חולה אנוש, במוח. הרופאים אמרו שבלי ניתוח הוא לא יאריך ימים, אבל מה? גם הניתוח עלול לקפד את הציל חייו. וממש רק מעטים יצאו חיים מכזה ניתוח מסוגח. החזון איש הקשיב לדברים שלו תוך כדי שהוא שוכב, עצם את העיניים, וככה שכב רבע שעה תפוס בהרהורים. ואז הוא פותח את העיניים ושאל אותו, איך קוראים לרופא שמועמד לנתח את הילד? כשהוא אמר לו את השם של הרופא, אז החזון איש הסכים שהוא יעשה את הניתוח, והוא אמר לו שימסור לרופא בשמו שכדאי לנתח. כשהרופא שמע את הדברים שהחזון איש שלח אליו, אז הוא אמר, באמת, נכון? כל פעם הוא קולע למטרה, אבל במקרה הזה הוא החטיא, אין סיכויים. אבל בכל זאת הוא נעתר לבקשה של האב וביצע אל מוכרת הניתוח. הניתוח התארך יותר משש שעות. כשהוא סיים את המלאכה הרופא את הניתוח, אז הוא אמר, אם הילד יתעורר תוך 24 שעות, טוב, ואם לא, נגמר הסיפור איתו. עברו 24 שעות והוא לא מתעורר. הרופא הרים את הידיים לאות ייאוש, ואז האב האומלל נחפז לחזון איש ומספר לו בשברון לב את הדברים. את הדברים שהוא שמע מהרופא. אומר לו החזון איש, הזמן הקצוב אצלנו זה לא 40 וזה לא 24 שעות, זה 72 שעות. ואכן לשמחת האב, הילד התעורר לפני שעברו אותם 72 שעות. בתוך כמה שבועות הוא החלים לגמרי, עד שהוא ממש הלך ברגליים. ובא כמובן לחזון איש, שברך אותו. טוב, כיוון שהפרשייה נסתיימה בכי טוב, אז המקורבים הרהיבו עוז ושאלו אותו, למה כשהוא בא אליו בפעם הראשונה, אז הוא הפליג בדומיה שלו והתמהמה מלענות לו תשובה? שאלו אותו, מה זה ה-72 שעות? ענה החזון איש על ראשון ראשון. בהתחלה הוא אמר, האיש סיפר לנו שהרופא אמר שאם לא ינתחו את הילד, אז הוא עתיד לחיות מעט. אז הייתי צריך לעיין בסוגיה של חוששי נחי אישו. סוגיה בעבודי זורה. מתחילת והעניין ועד המסקונה שאין חוששים. שאם עושים לו, על פי התורה, יעלה הכל בצורה הכי טובה שיש. ואילו בשיעור של ה-72 שעות, את זה למדתי עם משנה מפורשת. ואכן הוא זכה ונשאר בחיים. עד כאן בעניין הזה. ואם בחוקוי סייטי מסו, המורשת אבות מסופר על אביו של הגוין, אביו של הגוין רבי צחוק שלמה אונגר, בעל המחנה אברום, זכר צדיק לברוכה. הוא היה רב של העיר כפבר. היו שם 120 משפחות בערך. מתוכם היו 26 משפחות שהחנויות שלהם, שם ירחם, היו פתוחות בשבת. רוב בעלי החנויות היו יהודים שלא למדו ולא ידעו. עשו את מה שעשו מתוך ריחוק, חוסר ידיעה. היו כל כך רחוקים עד שלא הועיל שום דיבור איתם. אחד מהם ששנה ופירש וכן עשה להכיס, הייתה ממש חנות גדולה במרכז העיר. וכל שבת שהמתפעלים היו יוצאים מהבית הכנסת ועוברים ליד החנות שלו, אז היה עושה ככה להכיס, היה עמד בפתח החנות עם סיגריה. וברוב חוצפתו היה אומר לכולם ברכת שבת שלום. הרב היה נמנע בדרך כלל מלעבור כמובן ליד הפתח של החנות שלו. פעם אחת ביום טוב ראשון של פסח, שהוא חל ביום חמישי, אז בעל החנות קרא לרב מרחוק ככה בלי שום תואר כבוד של רב, אלא אונגר, אונגר, בוא לכאן. הרב היה שם הבן שלו הקטן, רבי יצחק שלוימי. הם ניגשו לפתח החנות. ואז האיש ניגש לקופה, הוציא לחם ומצה ואמר להם, הנה חומץ. וככה נתן ביס לשניהם ביחד. הרב אונגר הזדעזע, לא יכל להוציא הגה מהפה. ותוך כדי שהם עומדים, צנח בעל החנות ארצה, קיבל שבץ ומת. העיר כמובן הייתה כמרקחה. היו כאלה שאמרו שקידוש השם. היו כאלה שטענו נגד הרב. טוב, ביום ראשון, שאחרי זה הייתה הלוויה, התאספו שם המון אנשים מכל הכפרים שבסביבה, גם הרב הלך הלוויה. והבן שואל אותו, למה הוא ראה הלכת ללוויה? אמר הרב, כיוון שנוסף קידוש השם על ידי אותו אדם, בוודאי שאתה אלו זכות, ולכן הוא הולך ללוויה. באמת אחרי הסיפור הזה, כל בעלי החנויות סגרו את החנויות שלהם בשבת. תף היום מבעלוך רבו ישאי. מתי יש איסור או יצואה בו יצואה סודום? ומה דין הוצאת בעלי חיים? ובאיזה אופן מותר להוליך פעות ברשות סורבים? אז תוכלו לשמוע בין היתר גם על הדברים האלה בשיעורה נפלאה של רבר זילברשטיין משלוחה אחד. בואו נלמד גם אנחנו, בואו נלמד ענייני הדפאים בהלוכן. אחד שמוציא אדם ברשות סורבי בשבת מרשות סיוחד לרשות סורבים, או שהוא מטלטל אדם 400 ברשות סורבים, הוא לא עובר על איסור תורה של מלך עשוי צועה, בגלל שהחי לא יסייס עצמו, זאת אומרת, אדם חי הוא כביכול מסייע לסחוב את עצמו, לסחוב אותו, והוא מקל גם את הכובד שלו כשסוחבים אותו, ולכן ההוצאה לא נחשבת כפעולה רגילה של הוצאה, שהחפץ שמוציאים אותו לא מסייע, אבל זה אסור מדי רבונן. ויש מחלוקת של תנאים, האם הכלל הזה של חי נושא את עצמו נאמר גם לבעלי חיים. ולהלוכה זה לא נאמר לגבי בעלי חיים, ויש בהם איסור תוירה שלא יצאו. כמו כן, חולה, או אדם כפות, או תינוק שלא יכול ללכת, לא נאמר לגבי הכלל של החי נושא את עצמו. והמוציאה מרשות הרבים, אז הוא עובר על איסור תוירה שלא יצאו. ואדם ישן, יש מי שיסתפק, האם הוא דינו כער? אבל המתנמנם ודאי דינו כער. כאמור, תינוק שלא יכול ללכת, אז מדאורייתא אסור לסחוב אותו ברשות סורבים, אבל פעוט שיכול לתדות, זאת אומרת שכשמוליכים אותו הוא נשען על מי שמוליך אותו, אבל משאיר רגל אחת על הקרקע, וזה נחלקו הפוסקים אם יש איסור תוירה בהוצאה שלו לרשות סורבים. אבל לכל הדעות זה אסור מדרבנן. הולכה של פעות ברשות סורבים באופן שהוא לא מדדה מעצמו, אלא גורר את רגליו על הקרקע, גם היא אסורה, אם מדאורייתא ואם מדרבנן לפי השיטות השונות. בין אם הוא יכול לדדות מעצמו, ובין אם הוא לא יכול. וכל האמור זה ברשות סורבים דאורייתא, אבל ברשות סורבים דרבנן יש אוסרים ויש שמתירים את זה בפעות שיכול לדדות מעצמו. וגם לדעת המתירים, אין זה אלא כשהפעות אכן גורר את רגליו על הקרקע, אבל אם הרגליים שלו רק נוגעות בקרקע והוא לא הולך בכלל, אסור לכל הדעות גם בשסרה בים דרבונה. לגבי משחק בכדור, דעת השולחן ערוך שחתיכת עץ או אבן שהילדים משתמשים בזה ככדור למשחק, אסור לשחק בהם בשבת כי אין עליהם שם כלי והם מוקצה. זוהי דעת השולחן ערוך, אבל דעת הרמ"א שמותר לשחק בהם, וייתכן שטעם היתר הוא משום שעצם הדבר שרגילים לשחק בו, זה כהכנת החפץ לשימוש של היתר, שמתירה את הטלטול שלו. והכדורים שבזמננו, רבו ישעיה, הכדורים שבזמננו, שמוצרים בבית חרושת לשם משחק, אז יש אומרים שגם לדעת השולחן ערוך הם לא מוקצה, כי הם מוצרים מלכתחילה בשביל המטרה הזאת, ויש להם שם של כלי. ויש חולקים. משחק בכדור באופן של לגלגל אותו על גבי הקרקע, זה אסור לכל הדעות, מחשש שמא יבואו המשחקים ליישר את תנאי הקרקע לצורך המשחק. ואין להתיר לילדים לשחק בכזה אופן, גם בחצר מרוצפת, מחשש שמא ישחקו בחצר שלא מרוצפת. עד כאן בעניין הזה. בואו נזכר מה למדנו אתמול. בעלי חיים הם מוקצה מחמס גופוי, כיוון שהם לא רואים לכל שימוש הוא בשבת. וגם בעלי חיים שבני אדם מגדלים בבתים שלהם, והרגילים בימות החול לטלטל אותם בידיים, בשבת אסור לטלטל אותם. וכשיש בדבר מניעת צער בעלי חיים, חזל התירו לאחוז בעלי חיים ולעזור להם ללכת, שלא ברשות סורבים, אבל אסור להגביה אותם. מוקצה שהוא גרף של רי, זאת אומרת דבר מאוס שמונח במקום שבני אדם שוהים בו, מותר לטלטל אותו כדי להוציא אותו, אבל לכתחילה אסור להניח אותו במקום ששוהים בו, דבר שבוודאי יהפך לגרף של רי. עד כאן בעניין זה שלמדנו אתמול. בואו נזכר רבו ישעיה מה שלמדנו לפני 100 ימים. מי שהתחיל לאכול לפני השקיעה מזוינס, האם הוא יכול להמשיך? אז עדיין שהוא צריך להפסיק מיד כשהגיע השקיע סחמו, עד שהוא יעשה הבדלה במוצאי שבת. זה באופן כללי. אבל אם הוא אוכל, זה סתם על אחד שאוכל. שלא בתוך סעודה של פת. אבל אם הוא אוכל מיני מזונות כגון עוגה, בזה יש מחלוקת הפוסקים. יש אומרים שהדין שלו כמו אוכל פירות וכל מאכל אחר, והוא צריך להפסיק מיד שהשקיעה מגיעה. אבל יש אומרים שכיוון שאילו הוא קבע את הסעודה להם, הוא צריך לברך המויצי בברכת המזון, אז הדין שלו כאילו התחיל סעודת פת, והוא יכול להמשיך באכילה עד אחרי גם אחרי השקיעה. ויש אומרים שרק אם הוא מקיים באכילה הזאת את מצוות סעודה שלישית, אז נחשבת האכילה שלו כמו סעודה של פת, כיוון שהיא משמשת כאחד מסעודת השבת, והשבת נמשכת ביחד איתה עד לסיום שלה. דף היום מתלמוד בבלי. קורבן שנשחט בלילה, מה הדין שלו? ואיזה קורבנות, באילו קורבנות אמרו שאם עולו לא ירדו? ומה הדין כשהקטירו בטעות קטורת על המזבח החיצון? על כך ועוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת צבוחים, דף קז. ועכשיו אנחנו מגיעים למדור רבותיי, המדור הנפלא, חפיצים בחיים. מי לא רוצה להיות ממשפחת החפיצים בחיים? חפץ חיים יומי, בואו תצטרפו אלינו, תצטרפו אלינו לימוד הנפלא. בספר של החפץ חיים, כמה ברכות יכולים לקוראים מכזה ללמוד. היום אנחנו אוחזים רבותיי בחלק הציורים שבסוף הלכות רחילוס. הציור הראשון שהחפץ חיים כותב זה באדם שרואה שהחבר שלו רוצה להיכנס לשותפות עם מישהו, והוא יודע שאותו אדם, בוא נגיד, לא מומלץ להיות אותו שותף. הוא לא חושש להמון אחרים, יש לו טבע רע. צריך להזהיר מפני השותפות. כמובן שיהיו בזה את כל התנאים שמבוארים, מה שלמדנו לעיל. מה הדין באופן שאדם חושש שהשותפות תזיק לחבר שלו, לא בגלל שיש לו הוא טבע רע, אלא בגלל המצב הכלכלי שלו. אז בהגעה מוסיף החפץ חיים שבכזה אופן אסור לו לספר, כי מנין לו שאכן יגיע עזק לחבר שלו בגלל השותפות. והביאור ומוסף הם מביאים שיש מי שכתב שאכן במקרה שברור שיגיע עזק מחמת זה, כגון שכל העסק בנוי על החוסן הכלכלי של השותף, אז הוא חייב לספר לזה לחבר ולהזהיר אותו מהשותפות. אופן נוסף שבו חובה להזהיר את חברו מפני שותף שבמצבו כלכלי לא טוב, למרות שלא ברור שזה יגרום לנזק לעסק. זה כשהוא שואל חבר, כשחבר שואל אותו במפורש על המצב הכלכלי של אותו שותף, וניכר שהוא לא רוצה להיכנס לשותפות במידה שמצבו הכלכלי של השותף לא טוב. באופן זה מותר לחבר שלו לספר לו את האמת. כך כותב החפץ חיים בהגהה. ובביאור המוסופים מציינים שהוא הדין לגבי כל חיסרון, שבאמת זה לא חיסרון בעצם, אלא שאצל אותו חבר נחשב לחיסרון גדול, ואם הוא יודע, אולי נכנס שותפות. חובה לספר לו זאת. אמנם, מוסיף החפץ חיים, שכל זה רק שהוא משער שלא הגיעו הדברים לאוזני אותו שותף, שהוא זה שגילה על המצב שלו. אבל אם הוא יודע שזה יגיע לאוזניו, ממילא יגרם איזה מחלוקת ושנאה, אסור לו לספר, והוא צריך להשתמט מלענות לו. ויותר טוב שיאמר שאינו יודע. על כל פנים עולה מהדברים שבמקרה שהנזק מחמת השותפות לא ודאי, וחבר שלו לא שואל אותו באופן מפורש על זה, אסור לו לגלות. ככה גם כתב רבי יצחק זילברשטיין שליטה, לעניין אדם שרוצה להשקיע את הכסף שלו אצל מישהו שיש חשש שהעסקים שלו בפני התמוטטות, צריך למנוע אותו מזה. אלא הוא לא יגיד לו בפירוש, אלא יגיד לו שיש השקעות טובות ובטוחות יותר. ואם לא יתקבלו הדברים על יבו, נראה שצריך לאתר את איש העסקים ולבקש ממנו שיגלה בעצמו למשקיע את המצב שלו. עד כאן המדור הנפלא, חפיצים בחיים. ואנחנו עוברים למדור המוסר היומי. אומר החפץ חיים בספרו תורת הבית, שיש חוב גדול על כל בן אדם לקבוע תפילה שלוש פעמים ביום בבית הכנסת דווקא, ברוב המדרת מלך, שזה חיוב מדין שכונו רוך פויסקים. לדעת הזוהר, אומר החפץ חיים, מקיימים בזה כשאומרים קדש וקדושה, מתווצא זה של ונקדשתי, ונקדשתי בתוך בני ישראל. ואומר החפץ חיים, ידוע התעוררות הרחמים שהוא עושה בזה למעלה. כמו שאמרו, בשעה שישראל נכנסים בתי כנסת, בתי מדרשות, ועונים וישמרה בו, קדוש ברוך הוא מנענע בראש, ואומר, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך. ואז, מה לו לאב שיגלה את בנה וכו'. אומר חפץ חיים, הרי כולם צריכים כעת הרחמים. וכן מחויב כל אחד, אומר חפץ חיים, לקבוע עת לתורה בכל יום. ואם אפשר לו בחבור או בסמדרש, אשרי לו, אומר חפץ חיים, שמתקדש עם שמיים עוד על ידי זה. ואומר חפץ חיים, ממשיך ואומר, ויש חיוב להתחבר ולהתאגד יחד, להרבות כבוד שמיים, לעשות חבורות, ללמוד תורת השם בכל יום בפרסום בית המדרש, ובפרט בשבת קודש, שזה יום קדוש ומיוחד לתורה, לעבודה, אז מחויב כל איש מישראל להתאמץ בכל נפשו שיבלה את היום הקדוש הזה בתורה ועבודה. וכן אנחנו מחויבים, אומר החפץ חיים, להתחזק בשמירת התורה, שמירת שבת, נטילת ידיים, ברכות הנהנים, שער מצוות דאורייתא, ודרבנן, וגם במנהגים, בלי שום רפיון. ובייחוד אומר החפץ חיים בזמן הזה, שקמים רבים להפר תורת השם, להשכיח את שמה הגדול בעולם. אוי ואבוי של כך עלתה בימינו. מסיים החפץ חיים ואומר, החיוב על כל אחד משלומי אמוני ישראל להתחזק בכל נפשו, בכל נפשו ומאודו בקיום התורה, עד כדי מקום שידו מגעת. עד כאן דבריו הנפלאים של מאור החפץ חיים, זכר צדיק לברכה. ולקראת סיום אנחנו מגיעים למדור הנפלא, פרשת שבוע. יש לנו פה מאמר מהרב מנשה גליקזון. אם בחוקו יסית אליכו, ידוע רשי שתהיו המילים בתוירו. רשי שם דגש מיוחד על העניין ההומול. מלבד העניין של ואוגיסו, יש תביעה להיות המילים בתורה. איך הופכים להיות המילים בתורה? להתייגע, להתייגע דברי הגמרא, להזיע, כדי להתייגע למתיקות התורה. ובשביל להגיע לכזאת מדרגה, צריך חמל, עבודה פנימית, מול תחבולות היצר. להניח בצד חיישו, לעסוק בחיי עולם אבו. איך קונים תמה לתורה? מורון הגריש של יושב זכר צדיק לברכה, שזכה להעיר את הדור שלנו באור התורה, איך הוא הגיע לכזאת המילות, שכל מי שפעם היה במחיצתו, לא גמר להתפעל מזה. עבודה פנימית ומלחמה היא קשת בעצם. הסיפור הבא מעיד על הכוחות הנפש שהיו לו, עד שהוא זכה להגיע לכזאת דרגה. זה היה בשנת צעירותו. קירות ירושלים התכסו במודעות ענק שמבשרות על בואו של מי? של החזן הדגול, רבי יוסף רוזנבלט, בא לשבת בירושלים, ינים בקולות התפילות. רבינו שהיה אז אברך צעיר, הוא ראה את המודעות והתלהב, הוא הרי מחבב חזנות, מה רע אם ילך לשמוע את אותו חזן דגול? ככה חשב לעצמו. אבל אז התחיל ויכוח סוער. בתוך תוכו, כל אחד אומר לו, נו, יוסף לחזן דגול, ירא שמיים, למה לפספס הזדמנות? מצד שני, כל נוסף אומר לו, בשביל זה לסגור את הגמורה, לנדוד עד בדגנס את החורבה. בסופו של דבר הוא מחליט לוותר על התענוג, שם את עקבותיו לעבר אוהל סורו, לשבת וללמוד, אבל שוב חוזר אותו בכוח פנימי. הרי אנשי ירושלים, אנשי צורה, וכולם הולכים בהמוניהם. למה הגרה? טוב, הוא מחליט ללכת עד שהוא מגיע סמוך ונראה בית הכנסת החורבה. האוזניים שלו כבר קולטים את אותו קול רם של אותו חזן מופלא. הוא מתחיל להתרגש, אבל אז הוא נעצר. מזה להתרגש? מזה להתרגש? האם הוא ייתן להכניס בנפשו רגש אחר במקום רגש של לימוד תורה, של לימוד גמרא? מיד הוא חוזר והוא אומר, המקום שלי בו אל סורו. והוא חוזר וממשיך ללמוד. ככה רבו ישי, ככה הוא רכש את העמל התורה, שפיים בקרבו עד היום האחרון. הספר פני מנחם הובא סיפור על הרבי מגור, בעל הפני מנחם, שמעיד על הגדלות שלו והעמל שלו בתורה. הוא יושב בחדר לומד, רחון על הספרים, ולומד בריכוז סוגיית הש"ס. מפעם לפעם היה מתווסף ספר לערימת ספרים שלו על השולחן. ניגון של לימוד היה יוצא ממנו. אחד הימים דופק על הדלת הבן שלו. הרבי היה שקוע בלימוד, לא שמע את הדפיקות. הבן שלו ידע שכשאבא לומד הוא לא ישמע כלום, אבל זו הייתה שאלה דחופה, לא סובלת דיחוי. התחיל לדפוק יותר חזק, יותר חזק. טוב, לא היה ברירה, אז הוא פותח קצת הדלת. אבל הרבי עדיין שקוע, לא שומעים שום דבר. הוא לא שם לב. הוא פתח את הדלת לרווחה, הצעירים שם חרקו, שום תגובה לא היה. ככה במשך שעה ארוכה עומד בהשתוממות, לא רוצה להפריע לאבא. מחכה, שאבא הרים את העיניים ואז הוא יפנה אליו. רק אחרי כמה זמן, הרבי באמת הרים את העיניים הטהורות, ואז הוא שם לב לבנו שניגש אליו. סיפור נפלא, סיפור נפלא, ואנחנו מגיעים למדור התחזקות יומית. פניני רבינו אבי עזרא מובא, שפעם נשאל הרב שך איזה קבלות לקבל. אז הוא אמר, לא להתהלך כל היום עם הקפדות וטענות ונרגנות כלפי אחרים. למה ככה? למה ככה? הילדה הולכת למכולת, היא חוזרת, מיד שואלים אותה, למה שכחת את זה? למה שכחת את זה? ככה טענות על כל צעד ושעל, על ההורים, על האישה, על הבעל, על המורים. נשתדל רבו ישראל, לא להתהלך עם טענות על הסביבה, על האדרבה, למצוא את הטוב, למצוא את הטוב שיש בכל אדם ובכל עניין. והבא לתאר מסיים ביודו, השם יעזרינו, שנקנה לעצמנו מידות טובות, מידות נפלאות. וכל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. ניפרד בברכת שבת שלום, הרבה הצלחה וכל טוב.